שלום לכולם. אתמול היינו צמנו צום, צום י"ז בתמוז, ובזה התחלנו ימים, ימי בין המצרים, שלושה שבועות מתחילים בצום ומסיימים בצום, אלא אם כן הצום הזה בעזרת השם נזכה כבר שיתבטל. אתה צריך להיות בציפייה שיתבטל. ככה מסופר רבי יצחק מברדיצ'ב, שמעתם עליו? מי לא שמע? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה אדם, אחד מגדולי ישראל, קראו לו סנגורם של ישראל. מה זה סנגורם? תמיד היה מלמד זכות על עם ישראל, כל מה שזה היה מלמד זכות. רואה אדם, ככה מסופר, תראו עד איפה זה היה מגיע, הלימוד זכות שלו. הוא פעם ראה אדם, אני יודע אם זה היה תשעה באב, אוכל בתשעה באב, יש בשבת, אולי זה היה ככה, אומר, אתה אוכל בתשעה באב, אני חושב. אמר לו, בטח כבודו לא יודע שתשעה באב היום. אני יודע. בטח אתה לא יודע שאסור לאכול בתשעה באב. אני יודע. נו, מה היית אומר אדם כזה? לך מכן, היית אומר לו, לך, קייפר. כן? אומר רבי עזרא בן יוסף, ריבונו של עולם, תראה איך עמך ישראל דוברי אמת. אתם שומעים? דובר אמת, ברוך השם. כן, לקחת, היה לימוד זכות של הרבי יצחק. רבי יצחק מברדיצ'ב ככה מספרים, יש את הנוסח הזה של החתונה, שכתב על החתונה, שהיה בברדיצ'ב, בחוץ לארץ. אבל זה ברדיצ'ב, רוסיה? מה? אוקראינה. בזה אני חלש. ברדיצ'ב, כן? היום עולים שם לקברו, שנוסעים שם, כל אלה שנוסעים לכל הקברות הצדיקים. כל פנים, אז הוא היה כותב, החתונה, היה חתונה של הבת שלו, משהו, כן? אז הוא כתב, החתונה תהיה בעוד חודש בירושלים, עיר הקודש, תיבנה, ותגמר מאמנו, כן? אם חלילה עד אז לא ייבנה בית המקדש, נעשה את החתונה בברדיצ'ב. כן? כך, אבל הוא חי, זה היה באמת, כן? זה היה... זה חלק מה שאני רוצה ללמד אתכם היום, כן? מה שאני רוצה ללמד אתכם היום, מה העניין של השלושת השבועות האלה? כן? שלושת השבועות האלה, אני אומר, נועדו להעלות בתודעה שלנו את, אני קורא לזה, שלושת השבועות זה סמינריון לתודעת המקדש. יש לך עכשיו ימים מיוחדים, כל השנה אדם צריך להרגיש, ואתה בכל תפילה, אתה אומר בירושלים, עמך ברחמים תשוב, יהי רצון שימלא בני ברבי ימינו, אתה אומר, אבל... זה תופס חלק מסוים מהמציאות החיים. אבל בשלושת השבועות זה צריך להיות כל האדם, כל האדם עסוק בזה. כל האדם באמת זוכר ומרגיש וחי, אין לנו בית מקדש. נתנו הלכות מיוחדות לזה, שאדם ירגיש את זה. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום בבית הכנסת שאני מתפלל, קוראים ככה דבר הלכה. אז יקרו מקצור שולחן ערוך, הלכות י"ז תמוז, תשעה באב, שלושת השבועות. יש כאלה, כתוב בהלכה, זה מובא בהלכה, שלא אוכלים בשר כל שלושת השבועות. היום בימינו נוהגים, יש רק בשבוע שחל בו לא אוכלים בשר, יש כל תשעת הימים לא אוכלים בשר. זה רוב העולם נוהג, תשעת הימים לא אוכלים בשר, כן? ימי צער, תשעת הימים זה מא' אב ועד תשעה באב. ועל ראש חודש גם יש מחלוקת. אבל יש כאלה, כתוב בהלכה, יש מדקדקים לא לאכול בשר מי"ז תמוז. עד כדי כך, כן? ודאי שלא מתחתנים בשלושת השבועות האלה. לא מתחתנים. זה לא דבר רגיל. לגזור על נישואין, כן? זה לא דבר פשוט. הרי באמת זה מעכב. אדם בא, לא הספיק זה, נגיד, אדם מתארס, אני יודע, בסיוון. אז מתי דוחה את החתונה, או לאב, או לאלול? דוחים חתונה, זה לא דבר פשוט. זה באמת, בהלכה, זה לא דבר פשוט. אבל אי אפשר להתחתן. השבועות לא מתחתנים, שבועות לא... לדעת שכנסים לא משתפרים. ספרדים,
עד ראש חודש מכירים בזה.
אבל יש פה ימים של איזה... מה זה זה? אז מכניסים לך את זיכרון המקדש, אני אומר, דרך הגוף, בתשעת הימים לא מתקלחים, בעיה להחליף בגדים, אתה מרגיש את זה בקרב ובקרעיים ובגוף מגרד לך? זה קשה לך? טוב מאוד. תזכור שם בית המקדש. מה, איך זה קשור? כן, זה קשור, כי אדם סתם ככה בשגרה שטוב לו ונוח לו ונעים לו, אז הוא לא אמר, הוא לא כל כך שם לב לזה. אבל בשלום הוא לא יכול לנגן, הוא רוצה לשמוע איזה ניגון, הוא לא יכול לשמוע שירים עכשיו. הוא אומר, וואו, איזה שיר, בלה, אני... לא יכול לשמוע שירים, בעיקרון לא שומעים שירים. לא יודע, אם אדם עכשיו יש לו איזה צורך, הוא אומר, אני במשבר, יש לי עצבות נוראית שתכף אני לא יודע מה קורה לי, אז ישאל את הרב שלו, שיגיד לו, תלך בשקט באיזה חדר ותשמע שם איזה שיר שתירגע. בסדר, הוראות היתרים, כן, לפרט. אבל לא שומעים שירים. לא שומעים... צריך להיות כן, אבל זה אווירה אחרת, שלושה שבועות. סופר על הרב קוק, הרב צבידה מספר, שבשלושת השבועות, הרב קוק היה תמיד, היה ציפיית המקדש, והיה מרגיש את זה, והיה... עוד שהוא היה צעיר, היה כנער צעיר. מספרים, בימי ילדותו, בצעירותו, שראה אותו חבר, הרב היה בן, לא יודע, ממש צעיר, 10, 12, לא יודע, משהו כזה. והרב היה, עכשיו כתוב, עוד דבר כתוב, רגע, אני אזכיר את זה עוד משהו, כתוב שבשלושה שבועות האלה, גם מי שלא אומר תיקון חצות, יש בסידור תיקון חצות. תגיד לכל אדם, תגיד תיקון חצות, אתה אומר תיקון חצות, זה אלה של המקובלים, מה אני יודע מה זה תיקון חצות, מה לי ולתיקון חצות. אבל מוזכר בו אליך בשולחן ערוך, שגם מי שלא נהג את זה כל השנה, בשלושה שבועות האלה, נהגים להגיד. מחצות אפשר אחרי מנחה, לשבת, להגיד את הקלקל. מה יש שם בתיקון חצות? צער על חורבן בית המקדש. זה תיקון כזאת, היו צדיקים שעושים יום יום, תיקון חצות, בוכים על בניין בית המקדש, על החיסרון הזה.
זה נקרא תיקון רחל.
כן. נדמה לי שאומרים אחד מהם בימים האלה. תיקון רחל אומרים?
תיקון רחל.
כן. יש להם, בתוך הסידור, יש תיקון רחל, תיקון לאה. פסוקים של שפכי כמים לבאר, נוכח פני, כמה מזמורי תהילים, איך דוד שם מבית, איך זה? במבית, מה דוד, יש שם טוב. לא זוכר את הפסוק. צער השם. היה צדיק ירושלמי, תלמיד של תלמיד של הרב קוק. היה תלמיד, אחד התלמידים של הרב קוק, היה הרב חרלאפ, היה תלמיד של הרב קוק. היה לו תלמיד, קראו לו רבי יוסף לב זוסמן. למדתי, זכיתי ללמוד הרבה תורה ממנו. הרב זוסמן הזה נפטר לפני 10 שנים, קצת יותר. הרב זוסמן, ממתי ששחררו את הכותל המערבי, כל לילה היה בא ועושה תיקון חצות יד הכותל. במשך איזה 30 שנה, יותר. 30 שנה. כל לילה. בבחיות שאתם לא יכולים לתאר מה זה. יש לי... היו הולכים לשמוע, לא יודע, מה זה צער על חורבן בית המקדש? היו עומדים ככה מרחוק ושומעים אותו. איזה בחיות, איזה... הוא היה בא... מכין לעצמו איזה, יש כאלה קרשים קטנים שהכהנים עומדים עליהם, הוא היה מכין, לוקח איזה כמה, 6-7 כאלה, שם בצד, בפנים, שם בתוך המערה בפנים, מכין לו איזה פינה, זה היה חולץ נעליים, עומד על זה, יושב על זה, בחיים, בחיות, שעתיים, גר, התיקון חצות. כך צריך להרגיש את ה...
זה
רבד יססה. יש צדיקים ש... אז אומרים גם מי שלא, תשעת הימים האלה, כן, בין המצרים, יגביר, זה עניינו המרכזי של שלושת השבועות. להגביר את הציפייה, להגביר את התודעה, להבין כמה שאנחנו חסרים את המקדש. אז בואו נראה קצת איך זה בתוך, עם ההלכות שיש לנו בימים האלה, נראה איך זה, ואיך באמת אנחנו מביאים את עצמנו להרגיש יותר את החיסרון. מי אמר לי? אתמול אמר לי מישהו, פעם ראשונה שאני צם, כן? יש פה ברוך אנשים, כן, שחווים את, את הימים האלה ואת ההתחדשות של, של ימים ראשונים, פעם ראשונה, בעלי תשובה. צריכים לדעת, להכיר מה, מה... ובאמת יש לנו ארבעה צומות שהם סביב חורבן בית המקדש. חמש. כן, ארבע צומות שהם קשורים לחורבן בית המקדש. בואו תראו כך מובא בהלכה במקור אחד. חייבים להתענות בתשעה באב, בי"ז בתמוז, בג' בתשרי ובעשרה בטבת, י' בטבת. מפני דברים רעים שירו בהם. כן? זה מובא בהלכה, זה שולחן ערוך, זה הלכה, כן? הנה, אתם תראו אנשים, תלך בחוף, תגיד אחד הצם, ויגיד לך, מה? לא יודע מה, מה? הרחוב בכלל לא... לא יודע, עברתי אתמול ליד המכולת, אמרתי, נציץ בעיתון, אולי כתוב, אולי מוזכר, בכלל, תשעה באב מזכירים, כן, אבל י"ז תמוז, הצמות האלה לא יודעים בכלל את המשמעות. הנה, מסביר הרמב״ם בהלכות תענית, מקור שתיים, ואלו הם, יום שלישי בתשרי, הוא מתחיל לפי סדר ה... אז עכשיו, הצומות האלה, חלקם קשורים לחורבן בית המקדש הראשון, חלקם קשורים לחורבן בית המקדש השני. אם נעשה לכם סדר, אני נעשה לכם סדר. הסדר הוא כזה, הצום הראשון זה עשרה בטבת. הצום הראשון בחיה היסטורית, כן? מה קרה בעשרה בטבת? בעשרה בטבת של בימי בית המקדש הראשון בא נבוכדנצר והתחיל את המצור על ירושלים, כן? וזה צום חמור בגלל שהוא התחלת הפורענות, הוא התחלת הכל. לפני כן עם ישראל בארצו בני בית המקדש, כן? פתאום פה מתחיל השבר. עשרה בטבת, כתוב שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, זה לא, בבחינת הלוח זה לא יכול לחול בשבת. אבל אם זה היה חל בשבת, אז היו צמים בשבת. כן? עד כדי כך. לפעמים זה יוצא יום שישי. לא השנה? לא, מה? היה? השנה היה, לא? השנה היה יום שישי. אז טוב, ככה מתפעלים בזריזות ואוכלים בזמן, אבל זה צום חמור. אתה יודע, אין שום צום שצמים ביום שישי, כי זה לא חל, כן? אין, רק עשרה בטבת חל לפעמים ביום שישי וצמים בו. זה בניין בית המקדש הראשון. אחר כך יש לנו, מבחינה הסדר, תשעה באב. תשעה באב, לא שומעים שירים. תשעה באב, נחרב בית המקדש הראשון והשני, כן? לא, סליחה. סליחה? לא סקור, זה נכון. לא, נכון. היה עוד משהו בטט בתמוז, שאנחנו לא מזכירים אותו כרגע, אבל בטט, בבית ראשון, בטט בתמוז, נפרצה החומה. אבל, כאן זה, הבאתי את זה במקור אחד בהמשך, אבל בי שכתוב שבתשעה לחודש הפקעה, אין מתאמנים, למה לא מתאמנים בטט בתמוז? הרי מתאמנים בי"ז בתמוז בגלל שנפרצה החומה, אבל לא עושים כל שבוע צום, אי אפשר ככה לקבוע. אז גזרו לפי בית שני. צה החומה, אחרי חב את המקדש זה תשעה באב, אחרי זה צום גדליה. צום גדליה נהרג, כי אחרי שנחב את המקדש וכל עם ישראל שהיה כאן בבית ראשון התפזרו, התכנסו קצת יהודים, נשארו וחלק עוד, ושמו הגויים, שם את גדליה בן אחיקם, שיהיה אחראי על היהודים שיושבים בארץ ישראל, ואנשים שמעו שיש כאן איזה מישהו, איזה נשיא, איזה מנהיג שמנהיג, התאספו מכל מיני ארצות שברחו, והיה כאן איזה תקומה, היה איזה משהו, ראו איזה יישוב יהודי בארץ ישראל. אבל, צערנו משנאת חינם, גדליה נרצח, והכל התפזר. אז זה גם בית ראשון. י"ז תמוז, מה שאנחנו היום מציינים זה בגלל בית המקדש השני. בימי המקדש השני נפרצה החומה וטיטוס כבר, כן? שבא ועושה פה מצור על ירושלים, מצליח, כמעט מתייאש, כמעט, יש בספרים, עשו לו הרבה תרגילים, כמעט הצליחו להדוף אותו. אבל הוא, לא, מעט השם הייתה הזאת, נגזרה גזרה, הוא מצליח לפרוץ את החומות, מי"ז תמוז הוא נכנס פנימה, ובתשעה באב הם מגיעים עד בית המקדש ושורפים אותו. אלו ארבעת הצומות שיש לנו.
י"ז תמוז זה לא תחילת המצור?
לא, לא, נפרצה החומה. אבל עוד דברים קרו, י"ז תמוז זה צום גם חמור, מה זה חמור? חמישה דברים הגמרא אומרת הראו בי"ז בתמוז. גם נשתברו הלוחות במדבר. חטא העגל, כן, היה בי"ז בתמוז. יש ימים שהם נקבעו לפורענות, אז הם כבר פורענות, כן. כי משה עלה להר, בו' בסיוון היה מתן תורה, נכון? ו' סיוון, בזין בסיוון, השם אמר לו, תעלה אל היערה, ואני אתן לך את הלוחות. ישב שם 40 יום, ירד, מזין סיוון, עד י' זין תמוז, 40 יום, ירד, חטא העגל. אז בואו, קצת נראה את זה, במקור 2, אני קורא מה היה, ואלו הם הימים האלה. יום שלישי בתשרי, ג' בתשרי, בוא נראה גדליה בן אחיקם, ונכבג אחרת ישראל הנשארת, וסיבב לאתם גלותה. עשרה בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכנצר הרשע על ירושלים ויהיה מצור ומצוק. 17 בתמוז, חמישה דברים הראו בו. נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד. קורבן התמיד, שיום הקיים יום יום, בוטל בי"ז בתמוז. קרה מצב שהיה מצור, אבל המשיכו עם ישראל היו מורידים הרבה כסף, והגויים היו מורידים, מעלים להם כבש, שהקריבו תמידים, שני תמידים. עד שאמר להם שם איזה גוי אחד, איזה זקן אחד, אמר להם, מה אתם נותנים להקריב? כל עד שהם מקריבים קורבן תמיד, לא תוכלו לכבוש אותם. אז צהרנו מחרת, היו להם את הדבר אחר, את החזיר, וזה היה כי"ז תמוז שבוטל לתמיד. גם אני חושב בית ראשון, כן, בית ראשון, הוא כתב כאן הרמב״ם, הופקעה ירושלים, כן, הופקעה ירושלים, זה החומות, בחורבן בית שני, ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה, לא ברור כזה, זה ככה מופיע בגמרא ולא קשה, לא יודעים לזהות בדיוק את התקופה, על מה זה נאמר הדבר הזה, מתי זה קרה. ויש כאן גרסה, גם שהיא קשורה לגמרא במסכת תענית, האם העמיד צלם בהיכל מאפוסטומוס, או הוא עומד צלם בהיכל מנשה המלך בימי בית ראשון. אלה הדברים של חמישה י"ז בתמוז. אבל מה המטרת הזה? אומר הרמב"ם מקור 4, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, מה המטרה? כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי תשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו ההורים, מעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם לנו אותם הצרות. כל זה בא להגיד לך, אם תדע את סיבות החורבן, כן, אז תדע מה צריך לתקן. זה המטרה של הימים האלה. אז כל השנה אתה לא עסוק בזה, אבל עכשיו זה ימים שעוסקים בזה. עוסקים בסיבות החורבן, עוסקים בדרכי התשובה והגאולה. זה לא יכול להיות ימים שגרתיים. אז אני אספר לכם, הרב קוק, אז הוא היה עושה תיקון חצות בימים האלה של בין המצרים. אז ישר היה חבר, שניהם היו נערים, בני 12 או 13, לא יודע. והחבר, שגם היה, אחר כך לימים, גם כן היה איזה תלמיד חוכם חשוב, רואה את הרב קוק, אברהם יצחוק קראו לו, אברמלה קראו לו, שהיה נער צעיר, יושב, אומר, תיקון חצות, ובוכה. אומר לו, אברמל, אומר לו החבר, מה כל הבר, גם אני חסר לי בית המקדש וזה, למה אתה כל כך? הסתכל עליו, אברהם יצחק, כן, מסתכל עליו ואומר לו, אבל אני כהן, אני מרגיש את זה חזק, את החיסרון. ככה היה רב קוק. אבל תמיד הרגיש, ראו אותו בתקופת בין המצרים, הרב היה, כן, אהבת ישראל, היה שמח, היה, בתקופה הזאת, אני קרא עליו איזה עצב. לא אותו דבר. אז אני לא אומר פה עכשיו, כולנו פה נכנסים עכשיו לזה, אחד לא מדבר, זה בצד אחד שינוי, כן, בתודעה, אבל אדרבה, עבדתי, אתה מחפש דיבוק חברים, צריך שיהיה, כן? הנה, התלבטנו, תדעו לכם שאנחנו תמיד קובעים, משתדלים במכון, שבת הזאת, כמו קריית גת, שאנחנו עומדים לנסוע שבת, בדרך כלל עושים את זה לפני ימי בין המצרים. כי זה שמחה כזאת, בכל זאת זה חיפשנו, חיפשנו, השתדלנו, לא הצלחנו להגיע לשבת לפני. אבל מתוך התועלת הכללית של הדבר, מתוך הדיבוק חברים שזה מביא, מתוך מה שזה נותן לחיזוק של המכון ולתלמידים, וגם למקום שאנחנו באים אליו, אז כן אנחנו יוצאים. איזה מטרה של קודש, אז עושים את זה. עוד שזה בהחלט שמח, כן? בשבת מותר, בשבתות של בין המצרים מותר לשמוח, כן? אומר, מקור חמש, המשנה ברורה, מביא את הרמב״ם הזה שהקראתי לכם. רגע, גמרתי את ארבע? שבזיכרון הדברים האלו נשוב להטיב. כן? צריך לשפר, להתחזק, לתקן. גם במשנה ברורה בחמש הוא מביא את זה, חייבים להתענות, הוא אומר זה מדברי נביאים. הוא מביא כאן את הרמב״ם, ושורה עשר במשנה ברורה, מקור חמש שורה עשר, בשורות הרחבות, ולכן חייב כל איש לשים אל ליבו, באותם ימים לפשפש במעשיו, ולשוב בהם, כי אין עיקר התענית, כי אין העיקר התענית, כן? זה לא מסביר אם אדם צם, הוא צם, הוא צם, אבל הולך, שמח, טוב לב. הוא אומר, וואו, איזה יופי, והנה גם הצום עובר לי בקלות, ואני מרגיש טוב, ברוך השם. טוב, אז מה עצמת? לא, לא, לא צריך להרגיש חלש, כן? אבל צריך להרגיש את היום, מה מטרת היום הזה? אני תמיד חסר, כבר חסר לי שנותן לכם את זה את היום ולא יומיים לפני, כן? לפני הצום. אבל איזה, יש לנו עוד תשעה באב, היום הזה, בכלל, תשעה באב, בכלל. היה לצדיק אחד, אמר, אני אף פעם לא צם. אמרו לו, מה אתה לא צם? מה עם יום כיפור? אמר, יום כיפור? מי צריך לאכול בכלל? לא צריך לאכול, אני לא... אדם כמו מלאך, לא צריך לאכול. אמרו לו, מה עם תשעה באב? אמר, מי יכול לאכול בתשעה באב? צר, לא יכול לאכול. אז אני אף פעם לא צם, לא מרגיש את זה. אז זה דרגה, כן? מה אדם מרגיש ביום הזה? אני ממשיך עוד פעם, בעשר. מקור חמש, שורה עשר. ולכן חייב כל אדם לשים אל ליבו באותם יפש מעשיו לשוב מהם. כי אין העיקר התענית, כמו שנאמר באנשי נינווה, והיה רשם את מעשיהם. כן? לא את הצום, אלא את מעשיהם, ששיפרו את מעשיהם, זה העיקר. ואין התענית אלא הכנה לתשובה, לכן אותם אנשים אומר, כשהם מתענים, הולכים בטיול, מדברים בטלים בטלים, והוא צם. אז הוא אומר מה, תפסת את העיקר, את התפל, ואת העיקר אתה לא עוסק. ומכל מקום, טוב, אז אם אדם יגיד, טוב, ממילא אני לא עושה כלום, אז אני גם לא אצום לו. תצום, ותתייחס ברצינות ליום הזה, זה מה שצריך לעשות. מה עושה? כן, נכון, נכון. לא אומר שלא. לא יודע, אבל אני אומר באיזשהו מקום, הדברים שאנחנו כאן רואים, הם צריכים להיות נגד עינינו, להבין שיש כאן איזו מטרה. וזה בא... רגע, מה היום הזה? לחשוב, פשוט להעמיק בזה, להעמיק, ללמוד, לתפוס איזה משנה במסכת, לא יודע, מידות המקדש, לעסוק כבר קצת דברים של קורבנות, חולין, מנח, קצת, כן? במיוחד בתקופה הזאת בכלל. יש לי כאן, טוב, יכול להביא לי כאן את ה... טוב, כן, שקית הזו. זה על הטלפון. כן, משהו בשקית. ראיתי איזה דף אתמול, ושמרתי אותו. ראיתי כאן דף של חב"ד. אז ככה כתוב בשם הרבי מלובביץ', גם כן קריאת הרבי מלובביץ', לא יודע, לפני הרבה שנים, ללמוד את ענייני בית המקדש בימי לבין המצרים. הנה כתוב, בימי המצרים יש להרבות בקיום הפסוק ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה, על ידי הוספה, תהיה צדקה, לימוד תורה ומשפט, בייחוד יש ללמוד את חלקי התורה העסוקים בגאולה ובעניין בית המקדש, שעל ידי זה אני מעלה עליכם כאילו אתם עוסקים בעניין הבית. כן, בימים האלה במיוחד צריך להתרכז בזה. בראש ראשונה אומר יש ללמוד פרשיות תרומה, תצווה, כתיסה, שעוסקים בבניין המשכן, כן? כלי המשכן וכל זה. לעסוק בפרקים בספר יחזקאל, ממד ממג, המדברים על בית המקדש השלישי. משניות, מסכת מידות, מסכת תמיד, הלכות בית הבחירה לרמב״ם. שומעים? יש כאן כיוון. לימוד העניינים האלה בימינו צריך לעשות בהתלהבות יתרה, אומר הרבי מובביץ', שהרי אנחנו עומדים ממש על סף הגאולה האמיתית והשלמה, לכן צריך ללמוד ביתר שאת עניין המקדש, שתכף ומיד ממש יהיו מציאות ממשית בביאת משיח צדקנו. אז זה כיוון. צריך להגביר את התודעה, להיות יותר קשורים לדברים האלה. שכל השנה אנחנו לא עסוקים בזה. כן? כן, בסדר. זה לא, זה גם, אבל בסדר, עוד כמה שנים. עוד כמה שנים. יותר מודעות. עם ישראל, יש יותר מודעות לדברים של קודש. אנחנו מאמינים, רואים שזה ככה. היום פחות מודעים ל-י"ז בתמוז, כן, ברחוב, אנשים בכלל לא... אבל לאט לאט. ככל שיתרבו אנשים שהם כן... זה נכנס, לא יודע. עד שיהיה צפירה בי"ז תמוז, זה כבר בסדר, זה דרגה. כן, שיהיה ממש, כמו שאתה אומר, הוא צודק, הוא אומר, ביום כזה צריך להיות שכל המדינה, כן, יהיה זה, ואני יודע, תוכניות הטלוויזיה יעסקו רק בדברים של, יש שם שיעורים, ימי עיון, כמו שעושים פה יום עיון על מקדש, כן? ודאי, זה נכון. זה מאוד נכון שצריך לעסוק בזה, במיוחד. הנה, אומר הרב קוק במקור 6, כל זמן שלא ילמד אדם לעצמו, שתתברר לו מעלת, זה הקדמה למוסר אביך, זה אחד הספרים הראשונים, הדברים הראשונים שהרב כתב, והרב, זה מין הכנה כזה לכל, על זה הרב כתב את ספריו. שם הוא נותן איזה תוכנית, במה אדם צריך לעסוק בכלל, בלימוד אמונה, וגם בדברים לכתוב עליהם. אומר הרב ככה, כל זמן שלא ילמד לעצמו שתבר לו מעלת נשמת האדם, את זה הוא צריך נשמת האדם, מעלת ישראל, מעלת הארץ הקדושה, וההשתקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש, ולגדולת ישראל והתרומותם בעולם כמעט שאי אפשר לתאום טעם עבודה. איך אתה עזר? הוא מסביר לך כך. הוא אומר, מה אתה אומר בתפילה? מה אתה אומר? על כן נקווה לך השם ונקווה לראות מרב בתופרת וזך. אתה לא יודע למה, איך זה יהיה. אתה צריך שיהיה לך ציור חי של מה עתיד להיות. הרב, כן, נאה דורש נאה מקיים. תראו, ספר אורות, יש לו? הרב חי את הדברים האלה ממש, הוא רואה את זה לנגד עיניו. תראו איך הוא רואה את זה לנגד עיניו. בספר אורות הרב כאן מתאר, אומר הרב, גם כשהיום אנחנו מקיימים, למשל, איפה אדם יכול להיפגש עם ציפיית המקדש? יש תרומות ומעשרות. נכון שהיום אדם בדרך כלל הולך לשוק, מסתכל על הדוכן, רואה, הוא פרשות תרומות ומעשרות, נכנס לסופר, ומעשרות, בסדר, אז הוא יודע שהוא פרשות תרומות ומעשרות. אבל קורה שיש דברים שמגיעים, אני יודע מה, הלך בטיול, ראה איזה הנביא מפקר, ראה דברים מפקר, מגיע לפעמים... בקיום תרומות ומעשרות, גם בימינו, אפשר, כן, לחיות את הציפייה הזאת. וכאן הרב מתאר תיאור מה עובר אצלו, כן, כשהוא מפריש תרומות ומעשרות. תראו, הרב כאילו נמצא בית המקדש. זה באורות עמוד נ"ח. אומר הרב ככה, כשאנחנו מקיימים עתה מצוות תרומות ומעשרות, גם בשעה שאין לנו את כל היסודות הממשיים האלה שמצוות אלו בנויות עליהם, אין לנו לא כהן בעבודתו, לא לביב דוכנו, אז מה עושים? הנה החיזיון מתייצב לפנינו. כן, אנחנו צריכים לראות איך זה היה. אומר הרב, כשאני עכשיו בא להפריט הורדו מעשרות, אני מתאר לעצמי, בית המקדש קיים, והנה הכהן בא והלוי באים לקחת את המעשרות ממני. ואומר הרב, תכף בואו אני אקרא לכם רגע, שלא יקלקל בדבריי. הנה החיזיון מתייצב לפנינו, מתננים רוח שירה רוממה בתעופת נשארים. הנה המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים הממלכות. הנה בית המקדש, אנחנו נמצאים בית המקדש. והנה אנחנו נוסעים ברימה, ברינה, אלומות על עצכם דתנו. זה כשאנחנו הולכים למקדש, כן? מביאים את, את החבילות של החיטה. באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחת תורה אל הגורן והיקב, המלאים בר ויין, ולבבנו שמח על טוב ארץ חמדה, כן? הרב כתב את זה, אני לא יודע כמה הוא ראה את האלומות האלה, כן? היום אנחנו רואים את האלומות האלה, הכל שפע, ארץ הנותנת פירותיה בעין יפה, משהו לא יתואר. אין מי שיכול לקחש את הדבר הזה. לפני, הרב כותב את זה לפני 80 שנה, מה היה כאן? קצת, כן, ראשון לציון, זיכרון יעקב, מה היה כאן? הרב כבר רואה את האלומות, כן? היום אנחנו רואים אלומות, לך למחנה יהודה, מה, אתה רואה את הגאולה? אתה לא יודע מה לבחור. הוא צייק לו 2 שקל, הוא צייק לו 2.5 שקל, הוא צייק לו 2 שקל, איזה שפע, אתה לא יודע איפה לשים את היד. מה חסר? מה חסר? את החלק הזה כבר קיים, כן? אי אפשר להכחיש את זה. אז הרב הולך לגורן, כן? ולוקח את האלומות ואומר, הנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוקי ישראל, ליבה מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. הרב רואה את כל זה בעיניו, אתם שומעים? אומר הרב, כשאני רואה את הכהנים האלה אני נזכר איך שהלכתי בפסח לבית המקדש, כמה היה נחמד לראות את הכהנים האלה. אין, אומר, וזוכרים אנחנו את כל הרוממות רגשי הקודש שמלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל, בירותנו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו גאון עוזנו, כמה נהדרים ונעימים הם לנו, כן, שם בבית המקדש. והנה עכשיו גרוננו המלא ברכת השם ארץ חמדה, זאת אשר הכרענו אבותינו, ואנשי הרוח האלה באים מאושרים לנו לתת להם את תרומתם בשמחה, מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומה, ועולים יחד אל... אומר אנחנו בתרומה, הרב כאן מלמד, אתה נותן תרומה לכהן, אתה מתרומם לגובה של הכהן, אתה מתחבר אליו, אתה מתחבר לרמה הרוחנית שלו, זה המטרה, תהיה חלק מזה. אתם שומעים? ומתרוממים אנו אל אותו גובה הרוחני, ששם אנשי קודש אלו מתעלים. והנה הלווים, או הלווים, עכשיו באים הלווים. תרומת מעשר, נכון? מעשר ראשון, לא, מעשר ראשון. הנה הלווים. אומר הרב, אלה הטובים וענוגים אשר לקחו את לבבנו בנועם זמרתם בקודש בהתקדש חג. אך, איזה שירה נעימה שמענו אותם בבית המקדש. הרב רואה את כל זה חי מול עיניו, אתם שומעים, ככה צריך. כאשר עלינו לראות בהדרת קודש מקדש אל בירושלים, לראות את פני אדון השם אלוקי ישראל, פניהם הצועלים והדינים, מזכירים לנו את זמרת קודש. אומר, אני רואה את הלווים, עכשיו פה בגורן, אני נזכר בשירה שהם שרו בית המקדש, עלינו לרגל. ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם. ואיך הרב נפרד מהם? הרב, כן, הרב בתוך... עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. כן? להתראות בסוכות. איך הרב? אומר, ומה ירעב לבבנו לראות כהני השם ולוויה בעבודת קודשם בשירת וזעם. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. ואז הרב אומר, לקדמויות, לקדמניות אנחנו מתגעגעים לכל זה. אבל זה אם אדם מצייר, הוא חי, הוא מרגיש את החיסרון, הוא מבין שלזה צריך לשאוף. אז הוא יכול לחיות ציור כזה. הנה, כל זה, אני דילגתי פה, לא הלכתי כסדר, אבל בואו נראה כאן משהו גם כנפלא של הרב קוק, כי אני לא יודע ממה הייתי צריך להתחיל, מזה או מזה. פה איך הרב חי, כן? פה הרב אומר, כך צריך לחיות. תראו ב-13, מקור 13, זה משהו נפלא מאוד. אם את זה באתי להגיד לכם מה זה טוב, זה לא חשוב הסדר. אי אפשר להספיק פה את כל ה... תמיד אני אומר לתלמידים, 10 דקות לפני שנכנס לשיעור, אני לא יודע איך אני אצליח לדבר בכלל. עמוסים, באים עייפים. איזה חיות אתם נותנים לנו. אתם נותנים פה חיות. פשש. זה נס ממש. בואו תראו, מקור 13 משמונה קבצים של הרב קוק. כי זה אני אומר, מה זה ציפיית ישועה, כן? אני אומר שוב, בימים האלה במיוחד צריך להתרכז בזה. במיוחד בימים האלה. הלוואי תמיד, אבל במיוחד בימים האלה. יש פה מיזום? מה? זה הפסיק נראה לי, קצת חם לי. כן? יעזור. טוב. אומר הרב, מקור 13, בית המקדש בתור מרכז הרוחני של האומה, כן? זה המרכז הרוחני של האומה. לשם איננו צופיות. אז הוא מרכז רוחני של האומה, והוא מקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה. אז אדם צריך, אז באים אלה אדם אומר, מה חסר לי? חסר לי המועד, חסר לי. אם היה בית המקדש, איזה מעמד עם ישראל היה עכשיו? איזה שלום, שקט, לא יודע, כל הגוי. כל מה שהצרות שמתרחשות, אנחנו צריכים להבין, זה מחסרון כל המעמד הזה. עם ישראל לא על מקומו, לא על מכונו, מלכות, כהונה, לוויה, הכל חסר. אומר הרב, אז את בית המקדש הזה, בתור מרכז רוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים שכל יחיד מצד החיזיון המורגש, המרעיב עין ביפיו, מנסה את רעיון בזו זו, שורה 3, צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. מה הביל? בואו נעשה פעם בשבוע, אולי נתחיל פעם בחודש. הוא אומר, אתה צריך לצייר את בית המקדש הזה בעיני רוחך בכל יום. לא יודעת, אדם ימצא, איפה אני אומר את זה? ירושלים אחר בחשוב, צמח דוד אחד זה צמיח. פעם ביום בתפילה, בצמח דוד, תקדיש לזה זמן. או בתחזנה עינינו ושובך לצמח, לא, אולי שם לא. והשם את העבודה לדביר ביתך, כן? תמצא איזה מילים שהשם אומרות את זה. בית המקדש. זה לא, כן, זה לא יכול להיות שזה נמצא באיזה מקום בצד. זה ימי בין המצרים בהם להזכיר לנו את זה. לא יכול להיות שבית המקדש הוא באיזה שאיפה צדדית. היא צריכה להיות שאיפה שממלאה אותנו. רק ככה נזכה לזה. כדי שברוך הוא רוצה, אתם רוצים שאני אגלה אליכם? בטח. טוב, אז אני בא. ככה, חפץ חיים, כן? הוא היה, הזכרתי קודם את החפץ חיים גם, הרב קוק אמרנו, החפץ חיים גם כן. הוא היה מלא ציפיית ישועה. הוא היה מוכן, כל רגע זה יכול להיות. היה אצלו בבית איזה מזוודה קטנה, שם שם כמה דברים שצריך, מוכן. אמרו לו, מה זה המזוודה הזאת? הוא אמר, אם אני אשמע שהמשיח בא, אני אקח ואני אלך. מה, אני אתחיל להרוס עכשיו? אין זמן. צריך ללכת מהר. מזוודה מוכנה לדרך. כן? ככה חפץ חיים. הוא פגש את הרב קוק, הרב קוק היה צעיר מאוד. אמר, אני מבקש לך שני דברים. אחד, אם יציעו לך להיות רב באיזה מקום, מיד תסכים. איך אמר לו? הרב לא. הוא אמר לו, קודם תבטיח לי שתקיים את ההבטחות שלי. אמר, טוב. אני אברי עושה בקשות, אבל תבטיח לי שתקיים אותם. טוב, הרב הבטיח, מה חפץ חיים יכול לבקש ממנו? כן, אז הוא הסכים. אמר לו, אחד, מציעים לך להיות רב באיזה מקום, תסכים. שתיים, תעסוק בהלכות המקדש. מראי בני המקדש, יצרכו אנשים תלמידי חכמים כמוך שידעו לפסוק בענייני המקדש. אז הרב אמר לו, אם אני אהיה רב אני לא אוכל ללמוד. אז אולי, לא, אמר לו, לא, אתה תוכל להשיג את שניהם. והרב באמת קיבל, מיד הציעו לו בגיל 21 היה רב בזוימל, הייתה איזה עיר, אחרי הוא היה בבויסק, אחרי זה הציעו לו את יפו, בא ליפו, אחרי זה היה רב הראשי לישראל. אומר הרב, עוד פעם אני קורא את המשפט הזה, צריכים לבנות ברוח בכל יום את ציור של בית המקדש. כדי, למה? למה זה חשוב? כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות האומה, במצבה השלם. אדם צריך לדעת, כן? לפעמים אדם אומר, תשמע, מה אתה מדבר איתי עכשיו בית המקדש? איפה בית המקדש? איפה כהנים? אתה יודע את המצב של עם ישראל, כל כך עוד רחוק. בוא, בוא נתקדם שלב שלב. למה אני צריך לחשוב בית המקדש? ככה אדם יכול לחשוב, כן? אומר הרב, זה מאוד חשוב להיות מחובר למקור, לשיא. אם אתה רוצה, כן, שהחיים שלך ילכו לפי תעודתם. נכון, אנחנו נלך לאט לאט, לא שאנחנו עכשיו... הרב ציודה היה מאוד לימד אותם ללכת לאט, ללכת בסבלנות. וכשכבשו את שחררנו את הר הבית, רצו לרב ציודה. הרב, אולי נבנה עכשיו בית המקדש? הנה כבר הר הבית בידינו. אומר הרב ציודה, אתם לא יודעים את סדר הגאולה. יש, צריך לרבוש את כל ארץ ישראל, צריך להעמיד מלך, צריך להכריז הראש של המלאק, אחר כך בניין בית הבחירה, יש שלושה, יש זה. זה לא הולך ככה בקפיצות, זה נכון. אבל אדם צריך להיות מלא במחשבה שלו, בתודעה שלו, במצב השיא של עם ישראל. למה אנחנו צריכים לשאוף? כזה רב אומר, כדי, שורה ארבע, עוד פעם, להשאיב את נפשו במלוא חייה, בטיחות אומה, במצבה השלם. אם אתה יודע מה המצב השלם שצריך להיות, אז ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה וחום הרגש ואורו פולחים על ברכי חמד, לא יודע. תעודה זו מתכוננת בפועל ידי, אומר, איך מגיעים לזה? איך מגיעים, כן, לצייר כזה ציור? אומר רב, יש כל מיני דברים בתפילה שעוזרים לך. הנה, תעודה זו, שורה 6, מתכוננת בפועל ידי סדר יום של הקורבנות, הנברים לפני התפילה. קורבנות? כמה נשארים קורבנות? אשמנו בגנו, כמה קורבנות? באים במקרה תום, מתחילים ברוך שאמר, או בישתה, באחור זה. יש קורבנות, לפני עוד יש קורבנות, תבוא בזמן, תגיד קורבנות. לא יודע, חבר'ה, בבני המצרים, כולם משתדלים להגיד פעם בכמה ימים את סדר הקורבנות. איזה מקומם של זבחים? זה, איפה מי שאל כאן? מה צריך לעשות, כן? יש דברים, הנה, הרב פה לא שם אותנו סתם בשמיים. הוא אומר, יש דברים מעשיים. אתה אומר קורבנות? אני עכשיו גם קיבלתי על עצמי, אני אולי פעם לא יודע בכמה אני אומר קורבנות. גם אני אשתדל עכשיו. תגיד קורבנות! עוד אני זוכה ללמוד מסכת חולין, קצת זה עוזר לי גם. עכשיו למדנו זבוחים, מנחות, כן, קצת היינו בבית המקדש. באמת, משהו, משהו. איזה דברים, דף יומי, אתה יודע ללמוד, זה מאוד עוזר. קצת להיכנס לה... כן? אז אומר, יש קורבנות, יש פרשת הכיור, פרשת התמיד, כתורת, כל הדברים האלה. לא אמרת בשחרית, תגיד במנחה. הוא אומר, אתה כתורת. אתה מדבר על מה קורה בבית המקדש, כן? תגיד, מה אני צריך להגיד את זה עכשיו? אין בית המקדש עכשיו, למה צריך להגיד את זה? זה מחבר אותך ללב, כן? למקום הכי מרכזי. כי אתה יוצר עכשיו בתודעה שלך מה צריך להיות. איך היה הימים הגדולים, השיא של עם ישראל. דרך זה אתה מתחבר. הנה, אומר הרב, זורעים הם, כל הדברים האלה שאנחנו רואים בתפילה, זורעים הם את הגודל האלוקי, שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, זה זורע, כן? זה זורע בנשמה את הדברים האלה. קרוב, תראו מה זה. קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה ומקדשה בתוכה לזמנתה. כן? אתה קרוב לאותה רוממות שהייתה אז כשהיה בית המקדש. אם אתה באמת מתרכז בזה, אתה חושב על זה, אתה אומר, אתה מכוון, אם זה באיזה מקומם של זבחים, אם זה בקטורת. אבל תגיד, לא, כן, תגיד את זה, תחשוב. שתי דקות תחשוב על איזה משהו טוב בתפילה כזה של בית המקדש. זה עצמו מחבר אותך, ואתה קרוב, אני מאמין למה שהרב אומר, הרב אומר, אם אתה אומר את זה, אתה קרוב למידת הסיגוף, תראו שורת 8, שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה, ומקדשה בתוכה, לדמתה. כן? דווקא
בגלל שהם בית מקדש, יותר חשוב להגיד את הדברים האלה, כמו שבנאדם פרטי, יתקע לו מאוד, להתפלל לדברים הגשמיים, שהוא צריך, שחסרים לו, שהוא מפחד שילחו ממנו, וזה קרוב להתחבר, כי זה קרוב אליו,
זה משפחה שלו. אז זהו, פה צריכים להרגיש עכשיו שזה חסר, ודרך זה אנחנו מתחברים לדברים היותר אמיתיים, עמוקים של עם ישראל. הנה עכשיו, עכשיו הרב אומר, זה לא סתם, כל אדם כזה שעושה את הפעולה הזאת, כן, ומתמלא מהתוכן השלם של עם ישראל, שורה 10, גרעיני התשוקה, גרעיני התשוקה, כן, כל נשמה שמשתוקקת לשלמות הזאת של האומה בתכונתה הרוחנית, הולכים מהם ועושים את פירותיהם על תלמי הלב. זה פועל על כל אחד ואחד. הם הולכים ורבים, מסתרגים על כל המון הרמי הטובים, מתייחסים לתכונה המקיד הזאת. וכנסת ישראל נבנית ברוח, בניין איתן וכוחה לאלוקים. אז אתה בונה עכשיו בעם ישראל את השאיפות הרוחניות האלה. כן? הבניין של עם ישראל תמיד. לפני הבניין המעשי, בא קודם כל בניין הרוח. גם, כל הרעיונות, כל הציונות, הזה, מתעורר, כן, הרעיון, מתעורר רוח הדבר, ואז מתחילים לבצע. ככל שאנחנו עכשיו מזרימים, כל אחד ואחד שעושה את הפעולה הזאת, ומשתוקק לזה באמת, הוא מזרים כוחות לכל עם ישראל. וככה זה יוכל להופיע בעתיד. איך, איך? זה ממש פועל במציאות. זה מקרב את בניין המקרוב שאדם חושב, הוא מצייר את הציור הזה. ולפני שיגמר השורה אני אגיד לכם עד משהו חשוב, מאוד עוזר ללכת לכותל. ללכת לכותל, זכינו, יש לנו כותל, יש לנו כבר, הנה זה עומד אחר כותלנו. אדם נמצא בירושלים, כבר לא מדבר מחוץ לירושלים, קשור לו, לא יודע, גם מחוץ לירושלים, 3 פעמים בשנה יעלה לרגל מינימום, אבל אתה בירושלים, נולים לאוטובוס, חצי שעה, אתה בכותל. איך פעם? זה מנחה, זה מיירים. ראש חודש, תלך, לא יודע, תפילת בשחרית. אפשר ללכת בשבת ברגל, תמון לי, אחי, יותר מהר ללכת ברגל מכאן, לכותל ולחזור במשר, לפעמים האוטובוס. כותל המערבי, הנה זה עומד אחר כותלנו, זכינו כבר במרחק נגיעה, מה שנקרא. מבית המקדל, למה שלא תהיה שם? פעם בית, תתפלל שם. יש צדיק, הם הולכים פעם בחודש, לא יודע. לא חושב שזה הרבה. מינימום. מינימום, פעם בחודש. פעם היה איזה תלמיד, הגיע לישיבת הכותל, התחיל חודש אלול, אחרי איזה 3 ימים, ראש הישיבה שם ראה שהוא לא נמצא בתפילה. הרב הדרי. אז אמר לו, איפה היית היום במנחה? אמר לו, הלכתי להתפעל בכותל. זה קרוב שם, כן? אחרי 3 ימים, אחרי 4 ימים. העבודה אומר לו, מה? איך יכולת? לא מבין מה עשה, אומר, איך יכולת לחכות 3 ימים? איך רק עכשיו הלכת? איך אפשר לא ללכת? שם הכל מתברר. שכינה לא זזה מהכותל המערבי. הוא השאיר לנו את הפינה הזאת, יש לנו לנצל אותה. אחר כך שאדם לירושלמי הצטער, שאולי היה ב... לפחות שאתה ירושלמי, תקנתי, תלך לי. יום אחד אמרתי את זה בשיעור, חבר'ה, קמו, הלכו. אחד אומר, פעם ראשונה הייתי בכותל. התעלפתי. אומר, פעם ראשונה. טוב, ברוך הסדר. לא נדון את מי שלא ידע ולא זה, אבל עכשיו, איך זה כותל? אומר הרב, הדברים האלה, עוד פעם, שורה 10, גרעיני התשוקה אל השלמות של האומה, בתוכן לך, הולכים הם ועושים פירותיהם על תלמי הלב, הולכים ורבים, מסתרגים ומאוד טובים, וכנסת ישראל נבנית ברוח בניין איתן בכוחה לאלוקים, שייתן לה עוצמה. מצד ההוד הנצחי עצוב סגד מהוויה. אומר הרב, השאיפות הרוחניות האלה, זה יותר בונה מאשר בניינים חומריים ומסעדות לאומיים של חול. אתם שומעים? זה יותר בונה. כי פה אתה בונה את השאיפות של הקודש. ושהכוחות הרוחניים האלה נכנסים, כי כל יחיד משפיע על האומה. וכשאתה חושב מחשבות כאלה, ומצפה לישועה כזאת, זה מחדיר זרמים רוחניים לעם ישראל. מה? מישהו פה שואל, מה הסדר? הרי כתוב, קודם בונים את הצד החומרי, אחר כך הצד הרוחני. קודם משיח בן יוסף, קודם משיח בן דוד. טוב, זה נכון. כן, הוא שואל, הרי משיח בן יוסף, קודם משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף זה הצד המעשי. זה נכון שבהופעה, מצד ההופעה, כן? אז קודם ירושלים נבנית מסביב, הכל, איך הם מגיעים לקודש? אבל מבחינת התודעה, מבחינה פנימית, חייבים לבנות את שאיפות הקודש. אי אפשר בלי זה. זה יניע, זה מניע את החול ואת הקודש, את הכל, כן? אבל בלי זה אי אפשר כלום. גם הבניין החומרי לא ייבנה. ככה לפחות הרב אומר כאן, זה השאיפות הרוחניות האלה בונים יותר בניינים של חול. שורה 15, אהבת אלוקים התמימה והנשאה מעוררת יוצא וחיה בעוז גדול בנשמת האומה, על ידי הזיכרונות של ימי קדם, בהיות נר אלוקים תמיד עם מדע, והאידיאליות של זכר נשגב זה, דולה מעמקים קורא נחמד, ומצגת לעיני האומה את ערכה האלוקי הגדול, וממילא זה משפיע על כל יחיד מהבונים. וזה קשור גם, כל זה, למקור 14, שכתוב, אנחנו אומרים בסידור, זה שם גם לפני הקורבנות, איך כתוב שם? בוא, בקורבנות, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו להכיר קורבן תמיד במועדו, ולהיות כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, והסתיים מעמדם. ואתה בעבודתנו חרב בית המקדש, ובוטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו, ולא לוי דוכנו, הסתיים מעמדו. ואתה אמרת, ונשלמה פרים שפתנו, שעל ידי התפילה, זה, זה, זה משלים משהו, כן? זה בונה, לכן יהיה רצון מפניך, שיהיה שיח סביבתנו זה חשוב, כבר, ונחכה כאילו קראנו קורבן תמיד מעמודו, ויחדו, ואז אומרים את הקורבנות. כן? אז כאן, קודם כל, כדאי לראות על כל מילה כאן, את דברי הרב בסידור, עולת ראייה, מעמוד קוף סמך. קוף סמך א', לא, קוף סמך. כדאי לראות פה כל פסקה, מה זה בוטל התמיד, מה זה אין לנו כהן. אבל תראו כאן, בסוף, במקור 14, ואתה אמרת, משלמה פעמים שפתנו, אומר הרב ככה, זה, אני אומר, זה מעין נחמה, שנדע שאנחנו יכולים לפעול, גם כשאין מקדש, אנחנו יכולים הרבה לפעול את תודעת המקדש, את ציפיית המקדש, ואת בניין בית המקדש לקרב אותו. על ידי הנשלמה פרים שפתנו, על ידי שאנחנו מכניסים את זה לתודעה. תראו כאן ב-14, בזה נסיים. אבל בי שנהרס הבניין הקדוש ונחרב, וכל סדרה הקדושה, בקביעותם נסתמורותם אל העיר בעולם, על בי שמיים כדרות וסגסים כסותם, כן? יש חושך, לא רואים כלום כאילו, כן? אומר הרב, בכל זאת לא זזה הקדושה הפנימית, הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, כן? בפנים, הכל נמצא. איך עם ישראל בגלות יכול פתאום לשאוף, לרצות לבוא לארץ? איך הם יושבים במקומות הכי רחוקים ואומרים, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מכוח מה? מכוח שהקדושה הפנימית נמצאת. וזה לא זז. שימינו נובע כוח השפה, הקדושה המיוחד ישראל, וכוח זה יפה כל כך, עד כדי להיות השלומים. גם בעד המעשה יותר ניכר ויותר חזק. ביותו משתדר בפעולה, כמו הקורבן היותר גדול. ואפילו הקורבן פרים אנחנו יכולים להשנים בשפתנו. כלומר, בדיבור הזה, בתפילה הזאת, ושאנחנו אומרים, ותסדר הקורבנות, איזו מקומה, כמו שהרב ציין בפסקה הקודמת שהקראנו, בזה אנחנו כאילו נפגשים עם מעין הבית המקדש הזה. כוח הדיבור הקדוש המיוחד לנו פועל ביותו בציורו הפנימית, אותו עניין המקודש, להעלות ולעדן את כל העולמי ואת כל הווי המצאת פנימיותה, דוגמת מה שפעלו הקורבנות. אתם שומעים? אנחנו כאילו עושים אותה פעולה, ונשמע פעמים שלתנו, זה רציני, זה אמיתי, זה פועל, זה ממשות. זה לא כאילו. צריך להאמין בזה, כן? כשאומרים את זה, הרב אומר, ונשמע פעמים שלתנו, זה ממש. זה פועל, זה כמו היום, כאילו אין דבר יותר גדול מזה. שאדם עומד, יושב, לוקח, כמו שאמרנו, סדרה עבודה, לומד בית... לסיכום העניין, ימים האלה ימים מיוחדים להגברת התודעה של המקדש ולדעת שבתפילות שלנו, בקטורת, בקורבן תמיד, בקיור, בקורבנות שכאן יש בזה, בכל זה אנחנו עושים שני דברים. אנחנו גם יכולים על ידי התפילות האלה, האמירות האלה, משלמה פעמים שפתנו, להרגיש קרוב מאוד את מה שהיה בזמן המקדש. וב' אנחנו מעשירים את עם ישראל בשאיפות האלה, במה שאנחנו בעצם זה שאנחנו מדברים על העתיד הזה, על מה שאנחנו צריכים להגיע אליו. בזה עם ישראל בתוכיות הנשמה נבנה הדבר הזה, וממילא עם ישראל רוצים בעזרת השם להוציא את זה לפועל ולהגיע לזה בעזרת השם במהרה בימינו, כן? על ידי העבודה שאנחנו נעבוד בימים האלה, בין המצרים וכל השנה כולה בעזרת השם.